אנחנו בסוגיית הכעס. ננסה לראות עוד פרק בסוגיה. אז אנחנו נתחיל היום מגמרה. עוד שהדפים מגיעים, אני אגיד את הגמרה, כי הגמרה היא פשוטה גם לשמוע בעל פה. אז הגמרא כתוב ככה, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוחנן בן אורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועודה. אז אנחנו מדברים פה על אדם שעושה פעולה, יש פה שלוש פעולות שהגמרא מדברת, פעולה של הרס, כן? שלוש דוגמאות, המקרע בגדיו וחמתו, קורע לעצמו את הבגדים, שובר לעצמו את הכלים, או מפזר את מעותיו וחמתו. אז הרב בהמשך נכנס לדיוק, למה דווקא שלושת הדוגמאות האלה, לזה פחות אנחנו נראה היום, אבל מה משותף לשלושתם? הרס, הרס עצמי כזה מאוד לא הגיוני, נכון? כאילו, ברור שזה מסוג הדברים שאחר כך אדם תופס את עצמו, אומר, מה עשיתי? שברתי לעצמי את הכלים, קראתי לעצמי את הבגדים, זה בטח דבר לא הגיוני, כן? זה אפילו לא ברמה, פחות ברמה הלא מוסרית, הוא לא פגע במישהו אחר, אז זה ברמה שמשהו פה תשתש לגמרי את כל ה... איך אדם מגיע לדבר כזה, למין הרס עצמי כזה, שהוא כל כך לא הגיוני, נכנס לאטרף כזה שפועל ממש נגד ההיגיון. אז יש פה איזה מנגנון, המנגנון הזה של מידת הכעס, ופה אנחנו דיברנו פעם שעברה על הכעס החיובי, העדין, האידיאלי, פה ודאי אנחנו מדברים על כעס שהוא לא חיובי והוא לא עדין, והוא לא אידיאלי, הוא גם לא יהיה בהכרח על דברים מאוד מאוד עקרוניים, יכול להיות שיהיה על דברים מאוד עקרוניים, ויכול להיות גם שהוא יהיה על שטויות, אדם פספס את האוטובוס, או שמישהו עבר נתקל בו, שפך עליו, תפס לו את החנייה, לא יודע מה, איזה שטות קטנה כזאת שהיא מדליקה ויכולה פתאום להדליק כזה אש שבאותו רגע נכנס באדם איזה מקום פנימי כזה של הרס, פשוט הרס. הרס עצמי, הרס כל דבר שזז. שזה מנגנון, צריך להבין איך הוא עובד, למה אדם, מה נמצא בתוך האדם שיכול להביא אותו למקום כזה... כזה קיצוני, כזה לא נורמלי. והגמרא מוסיפה ואומרת, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, זה אמירה מפתיעה, כי בעצם יש פה ודאי בעיה, לא יודע, זה בהתנהגות, ביני לבין עצמי, ביני לבין החברה, אבל עבודה זרה משמע ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מוקד הבעיה, אומרת לנו הגמרא, הוא משהו דווקא בקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. מה שעל פניו לא נראה בכלל. נראה יכול להיות שאני אני אדם מאמין ודתי ומקפיד והכל. אבל יש לי מידת הכעס, זה בעיה בשליטה על עצמי, בעיה בהתגברות, באיזון הנפשי, אבל כעובד עבודה זרה, מה משמעות הדבר? למה יש פה, למה הגמרא מזהה פה בעיה רוחנית, בעיה בקשר שלי לקדוש ברוך הוא? הוא אומר שכך אומנותו של היצר הרע. יש פה איזה שיעבוד כזה, יצר הרע משעבד אותנו. היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובדה. אני מבין איך המערכת הזאת היא עובדת, כן? אבל יש לנו משהו בהשתעבדות הזאת, שבאמת הוא לא הגיוני, הוא לוקח מאיתנו את החירות. היום אומר לו עשה כך, היום מחר אומר לו עשה כך. אז זה פה נקודה, איך להבין מה המערכת הזאת של הכעס המתלהם, הכעס הפורץ גבולות ההרסני הזה, איפה, על מה הוא בנוי, איך הוא בנוי, ולמה הוא קשור לצד של עבודה זרה. אז בואו נראה. אומר הרב, כל זמן שקשר הקדושה התאורה של קבלת עול מלכות שמיים לא נותק מנשמתו של האדם, הרי נפשו מקבלת יישוב וריצוי. יכול להיות שיהיה בה איזה נקודות כעס או אכזבה, או... אבל נפשו מקבלת יישוב וריצוי, זה לא יגיע למקום כל כך קשה והרסני. כל זמן שמה? כל זמן שקשר הקדושה של קבלת עול מלכות שמיים לא נותק מנשמתו. הוא שהרב מברר פה איזה מושג מחודש קצת. יש דבר כזה שנקרא עול מלכות שמיים פנימי, בנפש. לאו דווקא בשכל, בתודעה. יש עול מלכות שמיים בשכל. אדם מאמין בריבונו של עולם, במלכותו, בתורתו, מקבל על עצמו, להשתדל, לעבוד ולעשות מצוות וכו'. אבל יש אדם שהוא, אולי את כל זה יש לו, אבל בנפש יש איזה ניתוק. יש פה חוסר עול מלכות שמיים בנפש. וכשיש חוסר עול מלכות שמיים בנפש, אז הנפש לא תגיע להתרצות. היא עלולה להגיע לפיצוץ הזה של הכעס ההרסני הזה. למה? איך זה בנו? בוא נראה. מסביר הרב, כל הדברים שבעולם שהם נגד רצונו, בין בעניינים שבגדר העבר, בין בעניינים שבגדר ההווה, בין בעניינים שבגדר העתיד, עד כמה שהם עומדים נגד מאוויה ונגד חפצו וטבעו, לא יוכלו להרגיז אותו על היסוד הנפשי, על כדי עבדת שלטון, הצדק והשכל לגמרי על פעולותיו. אני מתחיל מסוף המשפט, כי זה כבר קריטריון שראינו, שמתי הכעס הוא מסוכן, כשהוא מאבד את שלטון השכל והצדק. נכון? שלטון השכל והצדק, אלה הדברים שמשמרים את האדם שהוא פועל לפי אמונתו ולפי הכיוון המוסרי והצודק וגם לפי ההיגיון והאמת. אבל משהו בכעס מסוגל לאבד את זה, מסוגל לאבד את שלטון השכל והצדק. מה גורם לזה? אז אני אמור את תחילת המשפט. כל הדברים שבעולם שהם נגד רצונו, יש באדם רצון, יש לו ציפיות, והוא בא עם הציפיות האלה לעולם. זה יכול להיות ציפיות גדולות וגבוהות ועקרוניות, זה יכול להיות ציפיות פשוטות. רציתי להגיע בזמן, תכננתי לעשות משהו, אני בא עם הציפייה הזאת, והציפייה הזאת מתפקששת, פשוט לא הולכת. באתי עם אותו רצון ופשוט לא הלך, פספסתי ברגע האחרון, או ביטלו את הרכבת, או שעשו, מישהו בא ולא התכוון, שפך עליי, עשה, משהו התפקשש לי ברצון. רציתי מאוד, רציתי, תכננתי, בניתי את זה, רציתי להגיע בזמן לחתונה וזה, והיה, עכשיו אני לא מגיע. רציתי להתקבל לאיזה מקום, תכננתי, ועבודה, וזה, ולא התקבל, היה לי איזה ציפייה, היה לי איזה רצון, בום, זה עכשיו מנוע ממני. שם אומר הרב, עלולה להגיע מידת הכעס. בעמידה שלי מול אי התממשות הרצון. אבל הרב אומר ששם היא גם עלולה להגיע למקום ההרסני שלי. אם אני עכשיו לא אתכוון נכון, ופה זה צריך לראות איך זה קשור למושג הזה של, כבר התחלנו לראות אותו קודם, של אם אני לא אהיה בעמדה נפשית של עול מלכות שמיים, אז כשאני עומד מול ציפייה נכזבת, זה יכול להגיע לי למקום המתפוצץ. כאילו באותו רגע, מבחינתי שכל העולם יישרף. זה מנגנון לא הגיוני, זה כאילו בום, אני לא יודע, אם היה לי באותו רגע איזה פצצה, לא יודע מה הייתי עושה. אם היה לי זה, תרגע, מה זה קרה? פספס את האוטובוס, סדר, שעה מאוחר לחתונה, לא יודע, יש... קורה, היה רצון, רופא, זה לפעמים על רצונות מאוד פשוטים, זה דברים עקרוניים, אבל כאילו משהו באותו רגע לא מסוגל לעכל נכון, למתק את האכזבה הזאת, את הביטול של הציפייה שהייתה לי. ננסה להבין, לפי מה שהרב מסביר לנו, ננסה להבין איך כן, כי אם אנחנו מדייקים פה, הרב אומר, הנפש לא תקבל ריצוי. זה לא שלא יהיה לה אכזבה, או לא יהיה לה קשה אפילו, אבל היא לא תשבור כלים בחמתו. יש איזה גבול שהיא לא תעבור. את אותו גבול של עיבוד השכל והמוסר, שעליו דיברנו, שזה אחד מהקריטריונים שאסור לה הכעס לעבור, היא לא תעבור. מה כן ננסה לראות, לפי איך שהרב מגדיר את הדבר. מה הדבר הזה שגורם לי לכל כך כעס, ושאתה משווה את זה לכאורה, זה הרי לא פרופורציונלי. אם היינו כועסים בהתאם למה שקרה, כאילו הדברים מאוד מאוד עוקרנים, היינו כועסים ברמת רעה גבוהה, והדברים קטנים, לא, אבל לפעמים זה יכול להיות מאוד השטויות. האדם פתאום איזה משהו קטן, והוא ממד, לא יודע מה, זה מהביתה, ולא בדיוק מה שזה, ועשו. רגע, זה לא הגיוני. על מה זה יושב הדבר הזה? אם אתם זוכרו, דיברנו על זה שכשמידה יוצאת ממקומה, אז תמיד שאלת העומק שלנו תהיה על מה זה יושב. מה מדליק את זה בצורה כל כך מוגזמת? כאילו אתה מסתכל מה... אם זה עליך הסדר, אז באותו רגע אתה לא חושב. אבל כשאתה מסתכל מהצד על מישהו, הוא מאבד שליטה על איזה שטות, משהו נשבע, כזה אדום כזה מתפוצץ, זה נראה מגוחך. זה נראה ממש סרטים מצוירים כזה. אבל זה קורה, זה מנגנון קיים בתוכן. למה כל כך חשוב לנו המימוש של הרצון? תכננתי משהו, ואצלי זה קיומי, באותו רגע זה קיומי. אם הרצון שלי לא מתקיים, משהו בתוכי ממש מסוגל להשתבש. יש לנו כנראה, אנחנו מאוד מאוד מייקרים, מאוד חשוב, הרצון שלנו הוא דבר יקר מאוד מאוד בעינינו. אנחנו מתכננים תכנונים, יש לנו רצונות, והרצונות האלה הם לפעמים יקרים לליבנו יותר ממה שאנחנו בכלל מעריכים. בטח לפעמים אפילו יותר ממה שהם, לפעמים זה רצון פשוט, זה נראה, מה הבעיה? כשהרצון הזה לא מתממש, זה הרבה יותר מאשר אותה נקודה ספציפית. אלא אותו מנגנון פנימי, הוא בעצם באותו רגע מקבל תסכול גדול בכלל מהמציאות. כאילו אתה מנסה לתכנן משהו, ויש לך איזו ציפייה, וזה לא הולך. מה זה? איזה מין עולם זה? איזה מין עולם מעצבן זה? כי יש לנו רצון עוד מעניין, אנחנו פה סתם... העולם הזה סתם, כי באותו רגע כאילו העולם סתם, מה אני עכשיו בונה? יש לי ציפייה, אני מנסה לתאר את המנגנון הפנימי בתוכנו, שמדליק את הכעס הזה כשהרצון לא מתממש. זה מנגנון שזה הרבה יותר מאשר פספסתי את האוטובוס. אני מתעצבן על העולם באותו רגע. מבחינתי באותו, שהעולם הזה, לא יודע מה הייתי רוצה שיתעדה. כי משהו בתוכי מאוד מאוד מאוכזב מהמציאות. הדברים לא עובדים, לא עובדים. אתה יכול לתכנן מה שאתה רוצה, בום, המציאות הזאת היא לא... היא באמת לא עובדת אצלנו. ואז אתה באיזשהו מקום, אתה אומר, רגע, מה, לא שווה בכלל לרצות פה משהו בעולם הזה. זה כזה, מין כזה... סתם כזה, ובאמת עלול להבין למקום כזה שאיך אמירה כזאת, מי שלא מצפה לא מתאכזב, נכון? לראות את המשפט הזה, משפט מאוד, מאוד נוראי, אבל תוצאה של אנשים, כן, יגידו לך, תאמיני לי, זה מניסיון, כן, לא שווה לך לצפות, אל תצפי לשום דבר, לא תתאכזבי. במילים אחרות, כאילו בוא נבנה, בוא נבין שציפיות זה דבר לא טוב, רצונות זה דבר לא טוב, כי מתכון להחזבה, כי באמת המציאות היא לא רוקדת לפי החליל שלנו, לפי הרצונות שלנו. ואז כאילו עודף רצונות או רצונות חזקים מדי, נוסיף לזה עכשיו אדם אידיאליסט, כן? יש לו לא רק רצונות פשוטים להגיע בזמן לאוטובוס, יש לו גם רצונות כלליים, אז זה עוד יותר, זה בא אל סלום ממקום, כן? דיברנו שבוע שעבר, איזו פסקה כזאת על ה... על האכזבה שיש לפעמים לאנשים גדולים וצדיקים, אידיאליסטים, הם רוצים, מצפים לתיקון, לגאולה, למצפים מהילדים שלו, כמה אדם מצפה מהילדים שלו, מצפה מהקרובים, מהחברים, כשזה לא הולך, אז אני הפסקתי לצפות, כן, אתה מכיר את המשפט הזה? משפט שיש הרבה אחורה, הרבה פעמים ייאוש גדול, הספקתי לצפות ממנו, אני לא רוצה להתאכזב. אבל לכאורה יש פה זה מלכוד. עודף ציפיות, עודף אכזבות. חוסר ציפיות, אולי אין אכזבות, אבל גם אין, אתה לא בונה שום דבר בחיים. זאת אומרת, להיכנס למקום ההפוך שאומר, טוב, אז בוא לא נצפה לשום דבר, ולא לא, לא, לא נבנה רצונות וחזון, כי אנחנו מפחדים מהמקום המתייאש והמתוסכל. אז לאן זה מוביל אותם? להיות אנשים שהם פשוט חיים את העולם הזה כמו איזה עלי אף ברוח, בלי שום, לא רוצים להתאכזב, אז פשוט זורמים עם החיים כמו שהם, במין רפיסות נפשית כזאת. זה ודאי לא דבר גדול. איך בונים נפש שיש לה רצונות ויש לה ציפיות מעצמה, מהחברה, מהעולם, מהילדים, יש רצונות, יש ציפיות, ומצד שני, כשהם לא קוראים, אני לא, זה לא מערער אותי. זה לא מערער אותי. זה לא שעובד, אני לא באותו רגע נשבר ואני לא יודע מה. אתה יודע, זה סוגיה. אז אומר לנו הרב, זה קשור במושג הזה של קבלת עולם מלכות שמיים נפשית. בואו נראה עוד משפט, כן? למה? איך זה מרקח את המנגנון הפנימי? העולם מלכות שמיים הפנימי. כי הידיעה שסוף כל סוף טוב השם לכל, וכי כל מעשים כולם הם אינם תפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג על ידם את עולמו, ושם בוודאי משמשים הכל לטובה באחרית. ההקשבה האמיתית הזאת מוכרחת להניח במידה ידועה את מידת החימה של האדם ביותו נפגש במשהו נגד רצונו, שלא תתפרץ בכל מילואה. אז איפה הטעות? איפה הטעות במנגנון הזה שכשקורה משהו לא על פי רצוני, אני מתפוצץ? יכולה שלי ציפייה שהרצון, זה לא טוב? ציפייה שהרצון יתממש? זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? איפה נמצאת הטעות? זה טוב. אז מה יגרום לי לא להתפוצץ? מה? מה מאפשר לי את הכוונה שיכול להיות, את הקבלה לזה שיכול להיות יום אחר? שהרצון של? הוא לא הדבר הכי טוב עבורי? אז למה לרצות בכלל? אז בואו נעשה את מה שאתם אומרים. בעצם נקודת, זה מה שהרב קרא קודם, עול מלכות שמיים בנפש. עול מלכות בשמיים בנפש זה מין אמון כזה, במה? במה שהרב קורא, טוב השם לכל, א', וב', כל המעשים כולם מתפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג על ידם את עולמו. הוא שתי קומות. קומה ראשונה, טוב השם לכל, דהיינו, נכון, יש לנו רצונות, הרצונות הם חשובים. הרצונות שלנו הם לא נקודת המוצא של עולם הרצון. הם הבאות חשובות שלנו, של הצינור שלנו. רצון, אותי הוא צינור. הרצון שלי הוא הצינור שלי לגלות דרכו את רצון השם. רצון השם הוא בעצם הרצון הבסיסי שקיים בכל העולם כולו, לטוב השלם. לטוב השלם. והטוב השלם הזה הוא לא מתחיל ממני, הוא מתגלה גם דרכי. זה הבדל גדול מאוד. הוא לא מתחיל ממני, הוא מתגלה גם דרכי. הוא לא מתחיל אין לי בעלות על החשבון של הטוב האלוקי והופעתו בעולם. יש לי שייכות לטוב האלוקי והופעתו בעולם. יש לי שייכות לזה, יש לי שותפות מאוד מאוד עקרונית בזה. אני צינור של הופעת השם בעולם. אבל הכל מתחיל מרצון הרבה הרבה יותר כולל, הרבה יותר עליון, הרבה יותר טהור וטוב, שעובר גם דרכי. אבל בלשון הרב, כל המעשים כולם מתפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג על ידם את עולמו. הרצון האלוקי הזה של הטוב האלוקי עובר דרך הרבה הרבה צינורות, המון צינורות. דרך הצינור שלי, דרך הצינור של כולם, דרך אירועים ומצבים, דרך דברים שאני מבין ודברים שאני לא מבין. אנחנו רוצים להיות צינורות נאמנים לרצון האלוקי. ולכן אנחנו מאוד מאוד מנסים לכוון דעתנו, לשאול את עצמנו מה תפקידנו בעולם. איך אנחנו יכולים שותפים בהופעת הטוב הגדול הזה? איזה כישרונות קיבלנו? איזה נטיות נפש קיבלנו? כדי לזכות להיות בעולם שלנו שייכים למגמה כל כך עליונה, כל כך טובה, כל כך טהורה. כל כך אופטימית, כי שורשה הוא הרבה הרבה יותר גדול מרצון ספציפי כזה או אחר, שורשה בטוב אלוקי מאוד מאוד גדול, ואחריתה בתיקון מאוד מאוד גדול. המרחב הזה קודם כל נותן לנפש, כי אדם שייך למרחב הזה, שייך למגמה הכללית הזאת של טוב השם לכל, והופעתו בכל הגוונים, בכל המעשים, בכל הביטויים, ודרך זה גם אני אמצא את הרצון שלי כצינור של טוב השם. הדבר הזה קודם כל משחרר אותי מהבעלות על הטוב. הוא לא משחרר אותי מההשתדלות. אני מצווה להיות צינור כמה שיותר נאמן, ולגלות את הטוב הגדול והשלם הזה גם דרך החיים שלי, לזכות להיות שותפה בתהליך גדול של הופעת הטוב בעולם. אבל, כמו שאמרתם בצורה נכונה, לפעמים זה יהיה על פי מה שאני תכננתי, ולפעמים זה יהיה שונה מה שאני תכננתי. כי זה לא מתחיל, לא הכל כפוף אל הרצון שלי. זה שהרצון שלנו יקר לנו, זה דבר נכון מאוד. זה דבר אמיתי. כי הרצון שלנו בעולם, זה הדינמו שלנו. זה היכול שלנו להאמין שהעולם הזה יכול להתקדם. אני רוצה משהו, זה אומר שאני מאמין בתיקון. אני מתחיל מכאן, אני רוצה להגיע לשם. העולם מתחיל, אנחנו רוצים לקדם את עצמנו, לקדם את עם ישראל, לקדם את ילדינו, לקדם את הרצון. בטח, האמון שלנו ברצון הוא דבר מאוד מאוד חזק. מאוד אמיתי. אבל אנחנו צריכים לדייק אותו. כי אם האמון שלנו ברצון הופך להיות שיעבוד לרצון הספציפי שלי, בהבנתי הספציפית המסוימת, ובניתוקי מהרצון האלוקי הכולל, הכל הופך להיות משועבד לרצון הספציפי שלי, אז פה אני ניתקתי את העמדה הנפשית שלי מהמרחב הזה, מהמהלך הכולל הזה של טוב השם. לזה הרב קורא ניתוק של עול מלכות שמיים בנפש. כן? שוב, בשכל אני יכול להיות דתי ומאמין וכו', אבל אני, את ההזרמה הנפשית שלי, אני חי רק על פי הרצון שלי בהבנתו המסוימת, ושהכל לא קורה שם, אז פה הדברים ממש יכולים לצאת, אין לי איך למתק את זה. באותו רגע שהרצון שלי, שהוא הכל, הוא חזות הכל, הוא לא יתממש, באותו רגע, זהו, אני בזרי כזה ש... יכול ממש לשבור אותי.
מה?
תסתכל
איתך לחסימה של הרצון שלו. בהכרח כאילו זה לא...
עולה, יותר בכל, אני חושב אותו.
זאת אומרת, אם אדם נסתכל בחסימה בגלל
הרצון שלו, בהכרח כאילו זה לא תפקידו? זה בהכרח קורה לו להתבונן בדבר. כי יכול להיות שרציתי וזה נמנע ממני. אז אולי צריך לרצות יותר ולנסות יותר. ולפעמים רציתי, וזה נמנע ממני, והקדוש ברוך הוא אומר לי, זה נמצא, איך נדע? אם אנחנו שואלים את השאלה, זה אומר שאנחנו במקום טוב. זה אומר שגם כשהרצונות לא יתממשו, אנחנו לא נשבר. אנחנו לא נשבור כלים בחמתנו. אנחנו יודע שאנחנו פועלים עם שותף טוב, הוא מנהל את העניינים, אנחנו מוצאים אל הפועל. בואו ננסה את הדוגמאות, כן, קצת ככה, איכשהו, כי באמת זה סוגיה. השאלה שאת שואלת היא באמת הסוגיה. כי באמת הרבה פעמים רצון רציני, זה דבר שאני רוצה לעמוד מאחוריו, אני רוצה לממש אותו, אבל אני לא רוצה להשתעבד אליו. זה הבדל קטן אבל כל כך משמעותי. אני לא משועבד אליו, אלא הפוך, אני משעבד אותו אל הרצון האלוקי, כי אני כבר חושב כרגע שזה דבר טוב שיעשה טוב בעולם. אבל אם יתברר שהרצון הזה בסוף הוא לא מתממש, כנראה שהרצון האלוקי יתגלה דרך מקום אחר. אבל רציתי, נכון, רציתי הכוונה, הצעתי הנחה, נתתי פה צינור, שהטוב האלוקי יעבור דרך הטוב הזה. אבל הטוב האלוקי יש לו הרבה גוונים, הרבה צינורות, ויכול להיות שהוא צריך לעבור במקום אחר. באותם מקומות שאני מגלה, ויש לי מספיק ענווה לא לשבור את הכלים, אלא להגיד, וואה, ריבונו של עולם, לימדת אותי, אתה רוצה שהדברים יעברו בצורה אחרת. באותם מקומות אני מאוד גדל. אני נפתח ל... כן, לעבודה יותר עמוקה, אני לא משועבד להוריד את הדברים על פי הקנה מידה שאליו התכווננתי, והכל צריך להיות בהתאם לציור המפוסל הזה שפיסלתי אותו ובדיוק דיגמתי אותו, איך אני בדיוק רוצה לעבוד, ואיך אני רוצה בדיוק שהבית שלי יראה, איך אני רוצה בדיוק ופתאום מתברר שדברים אחרים, אבל הם צינור, הם צינור של הופעת השם, אבל לא מפוסל. אם כשאנחנו מפסלים את הדברים בדיוק לאמת המידה המדויקת שלנו, וכשלא קוראים, אנחנו מפוצצים, זה אומר שאנחנו לא עובדים אצל ריבון שעולם. אנחנו מכפיפים את הכל הרצון הספציפי אלינו, במנותק מהרצון האלוקי, ואז באמת אנחנו בסכנה שבירת הכלים. כי העולם לא עובד כך, הוא באמת לא עובד אצלנו, הוא עובד אצלו. אנחנו עובדים אצלו. וזה נעימות מאוד מאוד גדולה, זה שחרור. כשאתה אחראי על הכל, והכל חייב ללכת לפי אמות המידה שלך, אז באמת הדברים הם בחרדה, ואם זה לא ילך, מה זה? זה שברון לב. אבל כשאתה יודע, ושאת יודעת, שכל הזמן, כל הזמן טוב השם מופיע, ואנחנו כל הזמן מנסים לכוון דעתנו ולראות, ורציתי שהטוב יופיע באופן כזה, שאני אשמח בחתונה ואני אגיע אליה בזמן, ועכשיו הטוב יופיע בזה שאני אתגבר על מידת הכעס, ואני אשיר שירי חתונה בדרך, ופזם לי אותם באוטובוס שמאחר, ואני אעבוד השם באופן הזה. ואני לא שוברת את הכלים. כי אני שייכת למשהו הרבה יותר כולל, שעוטף אותי, ונותן לי את מקומו, ומגלה לי איך להתגלות, ולא אני מקופפת את הכל, אל הרצון הספציפי שאליו אני מכוונת את הכל, כי אם לא הכל לפי דעתי והבנתי, הוא לא שווה שום דבר. כן? היה יהודי שהיה לו רצון להקים בית, ולהתחתן, ולהוליד ילדים, ושבועיים אחרי החתונה הוא נלקח לצינוק. 9 שנים, קראו לו אנטולי שרנסקי. לא בדיוק היה רצון שלו, לא בדיוק היה תוכנית. אז במקום לגלות את השם באותו צינור של גידול ילדים במשפחה, פתאום במקום צינור הוא מצא את עצמו בצינוק. כן? הבדל של עוד אחת. אז באותו רגע אתה יכול לטוב, אז אני כלום, אז אני בעיבוד כל ההשתונות. אין לי שום, כאילו מה שתכננתי לא הולך, הכל. איך אפשר... אבל הוא מגלה שפתאום דווקא שם הוא יכול לגלות בתוכו צינורות חדשים לגמרי להופעת הטוב האלוקי בעולם. צינורות שהוא לא תכנן בוודאי, אבל כנראה שהטוב האלוקי שפרץ דרכו והופיע דרכו באותם שנים מופלאות, מי שקרא את הספר ומי שלא מאוד מומלץ, לא יררה של נתן שרנסקי, אז הטוב האלוקי שהתגלה דרכו במבואות האפלים של הכלא שם ברוסיה, ביכולת של לעמוד ולהוציא לפועל את האמונה ואת הגבורה, הכל מתוך גילוי כזה חדש, מאיפה אדם יכול להמציא כוחות חדש? איך אנחנו עושים, איך זה נקרא, חישוב מסלול מחדש, נכון? שיש בווייז, כן? חישוב מסלול מחדש. כי הדרך בכללותה היא לא שלי. הניווט הספציפי הוא כן... הוא כן באחריותי, אבל הוא לפעמים מקבל שינוי, חישוב מסלול מחדש. ודווקא אז אני באמת נבחן, האם הכל נבחן על פי השיעבוד שלו אל הרצון הספציפי, או שאני מסוגלת להתרומם ולכלול את עצמי ברצון הכללי. ובוודאי לחדש רצונות. כי הרצון הוא משמעותי מאוד, אבל הוא הרבה יותר גדול וטהור כשאני מסוגלת לראות אותו כחלק מהרצון האלוקי. ואני באופן הזה, אני מקבל את הרבה יותר כוחות. גם כי אני יודעת שאני שייכת למשהו הרבה יותר גדול, וגם כי אני יודעת שהקדוש ברוך הוא פועל דרכי, גם בהתאם לרצון החדש שהתחדש. אני יכולה לעבוד את השם בצינור א' שהוא היה תכנון, וגם אם עכשיו קיבלתי טוויסט בעלילה, ועכשיו הוא... אז זה היה צינור ב'. תכננתי להתקבל, לא יודע מה, למקצוע הזה, ועכשיו התברר שאני שייכת למקצוע אחר. טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה מלמד אותי משהו חדש. אני צריכה לעבוד. תכננתי שהמציאות תיראה ככה, היא נראית אחרת. האם אני משועבד, האם באותו זמן אני שוברת את הכלים, או שאני מרימה את הרצון שלי, ושואלת את הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שהדברים יופיעו? מתוך איזה צינור? הדבר הזה מאפשר לנו כל החיים, א', להיות בעמדה של גדילה, כן? של הקשבה, שוודאי שאנחנו צריכים לראות איך... התכנון הוא שלנו, נקודת המוצא, איך אנחנו בונות את הדברים. אבל בהתאם לזה שאנחנו מכוונות ומקוות ומתפללות שזה הבאה של רצון השם, דרך הצינור הזה. ואם לא כך, אז הקדוש ברוך הוא ילמד אותי אחרת, וגם זו לטובה. וגם זו לטובה זה לא אמירת נחמה כזאת של טוב, לא נורא, איכשהו ונסתדר. זה באמת אמירת אמונה אדירה. שזה לטובה, הכוונה זה ממש, הקדוש ברוך הוא מלמד אותי את הדבר הזה. הרי אני תכננתי אחרת, גם בתכנון הראשוני רציתי את רצון השם, דרך הרצון שלי. אז בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא מלמד אותי אחרת, כנראה שהוא אומר לי שזה הצינור. אז ודאי שאני שמחה, אני שמחה בגילוי הזה, אני שמחה ביכולת הזאת לברר את הדברים על פי הקנה מידה הזה. ואני יודע שזה לטובה ברמה עליונה, על פי חשבון עמוק יותר. שאני מנסה עכשיו לכוון את דעתי אליו. בסדר? כן. אימא? קודם כל, קל זה דבר טוב, ברוך השם, אנחנו לא מחפשים את ה... אבל, לא, אז אולי אני אחריף את השאלה שלך. זה עלול להביא לסוג של עצלנות רוחנית כזו.
כאילו, פשוט חוזר
ברוך
השם כזה.
כן, אבל אתה יודע, זה יכול להיות כזה, וזה יכול להיות כזה. זאת אומרת, מתוך איזה... אנחנו מקבלים פה אמון, ש... הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים גדולים וניתן דעתנו לחיות חיים גדולים באמת. כשאדם נחשף לזה שיש איזו מגמה גדולה ועצומה, אז הוא לא, העמדה הקטנה תגיד, טוב, אז הקדוש ברוך הוא גם ככה מסתדר בלעדיי, אולי תבוא בלעדיי, העולם יתוקם בלעדיי. אבל העמדה הגדולה תגיד, מה, מגמה כזאת גדולה, איך אפשר לא להיות שותף ברצון השם, איך אפשר לא להיות פועל עם אל? ודאי שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו אמון, אנחנו יכולים לקחת אותו למגמה קטנה, למגמה של מה חובתי ועשנה. אבל זה ודאי לא המטרה פה. המטרה פה שאדם, וזה בדיוק המתח, אני אומר, בין שיעבוד יתר לרצונו שלי, הכל צריך לפעול לפי, וכן, האמביציה שלי והגדרות שלי, ואם זה לא, אז וואו, זה לא, כן? לבין קיצוניות ההפוכה, שקדוש ברוך הוא, גם ככה אתה, תעזור אותי בשקט, אתה מסתדר לבד. כן? ושני הכתבים הם לא טובים. שני הכתבים לא טובים, כן? כי בעלות יתר זה אומר שאני הבעלים. אני הבעלים אומר, הכל צריך לפעול לפי ההבנה שלי, לפי הרצון שלי, וזה דבר לא נכון, לא מוסרי, ומאוד מוקטן. אני לא נותן לקדוש ברוך הוא מקום בחיי. ושחרור יתר זה לא לקחת את האחריות שהקדוש ברוך הוא כן נותן לי. כן? הקדוש ברוך הוא נותן לי אחריות. ונתן לי המון המון כוחות לגלות בעולם, ולעשות ולפעול. בסדר? והדיוק בזה הוא מאוד, זה ממש עמדה נפשית מאוד מאוד עדינה. כן, אם אתן דוגמה ביחס לחינוך ילדים, זה לפעמים ממש יכול להיות ההבדל בין שני קצוות שיש להם השלכות לא טובות. כן? ציפיות יתר, בהתאם למה שאני רוצה, מול שחרור יתר. שני קצוות שבחינוך ילדים מביאים תוצאות מאוד מאוד לא טובות. בסדר? לכן זה אותו, ציפיות יתר, זה אומר, צריך להיות בדיוק לפעמים אני ציפיתי, ואני מקבל איזה מכתב שהילד לא בסדר, אתה עושה לי פדיחות, זה לא ככה, וזה לא מה שאתה אמור להיות, ובמשפחה שלנו, ונאומים מכאן ועד עוד החדשה, וכל הזמן הוא אמור להיכנס לאיזה משבצת, לאיזה פסל שמפסלים אותו, וזה ככה, לא אצלנו במשפחת זליבנסקי, וכו', והכל מאוד כזה, זה ודאי, זה מביא תוצאות לא טובות. וגם שחרור יותר, לא, בסדר, אתה, גם ככה, אין לי מה לצפות, אתה תגדל את עצמך והכל בסדר, אני לא מצפה ממך שום דבר. לא? אז שוב, אני אומר, האיזון הזה ודאי, הוא יכול, הוא עלול להגיע לקצה כזה של, טוב, הכל לטובה, לא צריך לפעול. לא, הכל לטובה זה לא צריך לפעול. הכל לטובה זה אומר שלנו אחריות גדולה מאוד לפעול. אבל מתוך לפעול עם אל. אנחנו לא הבעל לבד, אנחנו הצינורות, כן? אנחנו הצינורות, משתדלים להיות צינורות נאמנים, ואם הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, אנחנו מקשיבים. ולא עלינו ולא עליכם, כשבאים לידי מבחני אמונה, מילא כשמפפס את האוטובוס, אבל שהמציאות בכללותה, אם זה המשפחתית או האישית, היא לא פועלת לפי מה שתכננתי, נתתי את הדוגמה של שרנסקי כדוגמה קיצונית קצת, אבל יש דוגמאות יותר יומיומיות ופשוטות, כן, שמשהו בחיים שלי מתפקשש, פועל אחרת מה שחשבתי, התכנון לא בדיוק איך שרציתי ולא איך, אם שם אני אחוזה באחיזת יתר, בלפיתת יתר, רק בתוכניות, על פי הרצון שלי והכל צריך להיות שם, אני עלולה לשבור כלים בחמות. אני עלולה באיזשהו מקום, השבירה הזאת היא מבטאת שבירה פנימית. אני, משהו בתוכי נשבר, זה מילא הכלים, כן? הכלים עלו 10 שקלים, אבל הלב שלי שנשבר שם הוא הרבה יותר יקר. ואם אני יודעת למתק את זה, וזה לא אומר שאין אכזבות בכלל, דיברנו, המקום שמסוגל, וואי, תכננתי גם, וזה מאכזב, אני לא רציתי שזה יופיע באופ... אבל, דיברנו שעולם, אני באמת יודע שאתה איתי, אני באמת יודעת שדרכך אני פועלת ומתוכך אני פועלת, וגם בסיטואציה הזאת שהיא שונה מה שאני חשבתי, יש בה באמת הופעה של טוב וצמיחה של טוב, היכולת הזאת היא ממש מרפא באותם רגעים של... של אכזבה, של שינוי, של שעלולים להביא לשבירה, הם לא יביאו לשבירה, ככה הם לא יביאו לשבירה אם אני אדע שאני פועלת מתוך מרחב הרבה יותר גדול וכולל ושמתחיל מהטוב ופועל אל הטוב ומצמיח טוב, והוא לא מונע ממני את האחריות, הוא לא מסיים את האחריות. בסדר? אז זה נקודה ראשונה פה בפסקה, כן, שאומר הרב, ביותו נפגש ממש מנגד רצונו, לא תתפרש בכל מילואה. זאת אומרת, יהיה מיתוק, יהיה לי יכולת למתק את האכזבה ולהרים אותה ולעשות את החשבון הזה. כנראה שברובד עמוק יותר, ברובד פנימי יותר, אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותי שהצינור יהיה שונה ממה שאני חשבתי. אבל איך מגיעים אל הנקודה הזאת? איך מגיעים באמת אל המבט הזה שהכל לטובה? זה לא רק אמירה, את האמירה אנחנו שומעים הרבה, ואיך לפתח עמדה כזאת שהדבר הזה הולך איתנו באמת כפרשנות על המציאות. להגיד הכל לטובה זה משהו אחד, להצליח לעמוד במבחני השינויים האלו מהמתוכנן, ולהצליח באמת לראות וככה לחוות את הדברים, שבאמת הכל שייך לאיזה נקודת מוצא כזאת שהכל לטובה. אז ננסה קצת יותר להעמיק בזה, איך בונים עמדה נפשית כזו. בסדר? אז אני עובר עכשיו שמאל על הפסקה מצד שמאל, ממקום אחר. בסדר? אני כאילו, אנחנו פולשים מהפסקה לפסקה נוספת. אומר הרב מצד שמאל, נפש הצדיק הזכה, המוכנת לעשות טוב, תשקיף על ההשגחה האלוקית בעין טובה. כי מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיב. ומיני נמצא בנפשו הכישרון הזה, אם לא מאור העליון הטוב והמיטיב? על כן יהיה בטוח כי הכל נעשה לטוב, והרעות המתרגשות בעולם יש להם אחרית טובה. וממילא ישמח בחייו, ויהיה עובד השם באמת, וליבו טוב על הבריות. בשכל אנחנו... אופה, אנחנו יודעים להגיד שכל מה שהשם עושה זה לטובה והכל לטובה וכו'. איך בונים את זה בנפש? אומר הרב, זה לא מתחיל רק בידיעה. כשאדם עבד לחשוף את נקודת הטוב בתוכו, ובאמת הגישה שלו לחיים זה קודם כל להיות טוב. זה קודם כל לחפש את הטוב ולהיות טוב ולגמול טובות לפרט ולכלל, לכל מה שאני יכול. כשאני ככה חווה את החיים הפרטיים שלי, אומר הרב, אני עושה חשבון, רגע, מאיפה זה מגיע לי? נקודת הטוב שבתוכי, נקודת המוצא הזאת, שאני פה בעולם בשביל לעשות טוב, בשביל להיות טוב, נקודת המוצא הזאת היא מרימה אותי להתבוננות, שככה גם הקדוש ברוך הוא, אני קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא. מה אני טוב, אף הוא טוב, אני לומד מבשרי איך זה אלוקה, למרות שזה הפוך, את הטוב שלו אני קיבלתי, אבל איך אני מסוגל לחוות? איך אני מסוגלת באמת להאמין לא רק בשכל, אלא בנפש, שהעולם הזה מקורו בטוב, אם אני פועלת ככה, אם אצלי חוויית החיים שלי מתחילה מנקודת המוצא הזאת של להיטיב, ולעשות טוב ולחיות טוב ולחפש את הטוב בכל מובניו, זה נקודת המוצא שלי גם על ההסתכלות הכללית על העולם ועל ריבונו של עולם. מבשרי איך זה אלוה. זאת אומרת, אני מתוך חוויית החיים שלי מבינה שאני קיבלתי את נקודת הטוב הזאת בתור שורש החיים, בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא, בגלל שבהנהגת השם בעולם, הטוב הוא שורש החיים. וככה, כמו שאני מסתכלת על עצמי, ככה אני מסתכלת על העולם. וגם כשאני קורא בעולם ורואה בעולם דברים, אני יודע שלעולם הזה יש מקור של טוב. כי המקור של טוב שאני חווה אותו בתוכי, יש לו לב, יש לו לב קדום, יש לו אב קדום, שמכוחו קיבלתי את מקורתו. אז הרב אומר, אופה, נקרא את זה בפנים, מיני נמצא בנפשו הכישרון הזה? מאיפה אני קיבלתי נקודת מוצא כזאת לחיים? שהכל מתוך מגמת הטוב ולשם הטוב. קיבלתי את זה, אם לא מהאור העליון, הטוב והמתים. מהקדוש ברוך הוא אני קיבלתי את זה. אז אדם שככה משקיף, חי את עצמו, ככה הוא משקיף על ריבונו של עולם. מתוך אמון בטוב האלוקי. למרות שבאמת, מצד היצירה זה הפוך. קודם כל הקדוש ברוך הוא, כן, הוא מקור הטוב, ומתוך כך הוא נתן לנו את הטוב. אבל בחוויה שלי, אם אני חווה קודם כל את עצמי בתור מבא לאיתי ושייך אלי טוב, ככה אני אוכל להתבונן על ריבונו של עולם. אם אני חווה את עצמי במקום שנקודת המוצא שלי לחיים היא הרצונות הפרטיים ולא ההטבה, יהיה לי קשה להתבונן במבט של, של, של טוב השם לכל, כי אני חווה את הקשר לקדוש ברוך הוא מתוך העולם הפנימי שלי. אז ככל שאדם יזכך את נקודת הטוב שבתוכו, הוא ילמד ויראה ויתבונן שנקודת הטוב הזאת מקורה בחשבון האלוקי, בהתבוננות האלוקית, ביחס האלוקי לעולם. וזה מאפשר לו ככה לראות את הדברים שקורים, שבאמת שורשם בטוב. וממילא הרעות המתרגשות בעולם, יש להם אחרית טובה. כי הראשית היא טובה, אז גם האחרית היא טובה. אם השורש הוא טוב, אז המגמה מובילה אל הטוב, גם אם באמצע הטוב הזה מסתבך ומתגלה בדרכים מאוד מפותלות. וממילא מה נפקא מינה? ישמח בחייו. אופטימיות. אמונה מולידה אופטימיות. אמונה היא לא משהו שכלי שאומר יש אלוקים בעולם והוא משגיח. אמונה זה שייכות נפשית אל מגמת הטוב האלוקי בעולם. אני שייך נפשי, זה נקרא מה שהרב קרא קודם, עול מלכות שמיים בנפש. אם אני שייכת נפשית לעמדה הזאת, שיש פה מגמה ששורשה בטוב ואחריתה בטוב, ולזה, וזה מקום, ואותה אני חובה בתור נקודת המוצא לחיים, אז ממילא אני יכולה למתק. אני לא רואה שהדברים הרעים הם טובים. הדברים הרעים הם רעים, ואנחנו לא מברכים הטוב והמיטיב, אנחנו מברכים ברוך דיין אמת על רעה שקורית. אבל הרעה שקורית, אנחנו יודעים שגם היא חלק מאיזה חשבון הרבה יותר עמוק. כי בחשבון העמוק אנחנו מצויים, אנחנו שייכים לשם. המגמה שלנו ותנועת החיים שלנו מתחילה מהטוב האלוקי ועוברת דרכנו ועוברת דרך עולם שהולך ומגלה ונלחם על הטוב הזה עד שהוא יגלה את הטוב הזה בכל המרחבים, בגודל, בעוצמה, במרחב שלם. זה עמדה נפשית שהופכת את האמונה לדבר שנותן איזה אופטימיות פנימית, טבעית, בתוך הנפש. וקוראנו בטוב, אנחנו שייכים לאיזה מגמה, היא הולכת, היא מתקדמת, עם ישראל מתקדם, המציאות מתקדמת, ודרך גם הדברים הרעים, בעומק, גם הטוב, הנסתר הזה הולך ומפציע. זה לא גורם לזה שאני לא אכאב את הדברים הקשים שקורים, אבל יהיה לי מיתוק. אני לא אשבר כלים בחמתי. אני לא אחשוב שזה הסוף, כי זה לא פעל לפי ההבנה, לפי הרצון הספציפי שלי באותו רגע, כי אני שייכת למרחב הרבה יותר גדול. המרחב הגדול הזה הוא דבר שצריך להתאמן בו, לקלוט אותו כעמדת נפש כוללת, שהוא בסופו של דבר נותן באמת אופטימיות עמוקה מאוד מאוד בנפש. כי העולם שלנו מלא בתהפוכות, מלא בקשיים, מלא בדברים שמפתיעים אותנו, ולא תמיד בהתאם לה. אם אנחנו באים בעמדה כזאת, זה נותן איזו עוצמה עמוקה מאוד בתוך הנפש. כן? הרב אומר, ישמח, יהיה בטוח כי הכל נעשה לטובה, והרעות המתרגשות בעולם יש להם אחרית טובה, וממילא ישמח בחייו, ויהיה עובד השם באמת. למה זה עובד השם באמת? ולעומת מה? לעומת לעבוד את הדברים רק לפי ההבנה שלי. עובד השם באמת, לפי הקנה מידה הזה, העליון, הנשגב, הנסתר לפעמים, כן? וליבו טוב על הבריות. זה העמדה שהרב מחנך עליה בהרבה מקומות, ופה הוא מלמד אותנו שככל שאנחנו נבנה את נקודת המוצא הטובה שלנו באופן פרטית, נוכל ככה לחזות את העמדה הנפשית הכוללת שלנו על, על הבריאה ועל, ועל, ועל הנהגת השם בעולם, שנקודת המוצא שלה זה, זה בהטבה האלוקית. כי ההטבה שבתוכנו יש לה שורש, משם היא מגיעה. המקום הזה, יש לי עוד זמן לעוד תובנה, בואו נעשה עוד, עוד נקודה אחת, כדי שנסיים פה את, את הנקודה, בסדר? המקום הזה נותן לנו את ה, מה שהרב קורא, הסבלנות המשובחת. הסבלנות המשובחת זה היכולת להבין שהדברים צריכים לצמוח ולעבור תהליכים ולתת להם, לתת בהם אמון ולתת להם את הזמן שהטוב הפנימי ילך ויגבר. בואו נתחיל עוד פעם הדוגמה של חינוך ילדים, בסדר? כי זה, שם באמת הרבה פעמים הציפיות הן מאוד מאוד גדולות, כי ילדים שלי זה, זה הכל, זה כל העתיד, זה כל ה... ושם באמת ציפיות מוגזמות ועודף נוקשות של הציפיות עלול באמת ליצור נזקים גדולים. והציפייה שלנו, אם היא באה מנקודת מוצא, שהטוב קיים, הטוב קיים כנקודת מוצא, כנקודת מוצא, נקודת מוצא בנפש שלי, כנקודת מוצא באמון שלי בילד, כנקודת מוצא באמון שלי בעולם. הכל מתחיל מטוב פנימי שקיים שם. משם אני יכולה לגייס גם את הסבלנות ואת אורך הרוח, לתת לטוב הזה אמון ולהצמיח אותו קימה קימה בתוך, בתוך המציאות. כשהאמון שלי לא מספיק חזק, אני חייבת לשלוט כאן ועכשיו, כי אם לא, לא הדברים יקרו כאן ועכשיו, לפי מה שתכננתי, לך תדע מה יקרה. אבל אם יש לי אמון באמת שבפנים יש, הטוב הזה קיים, הוא צריך את, את העזרה, את הסיוע, את העידוד, את, את המילה טובה, את התפילה, אבל הנקודת מוצא שהוא קיים, הוא הלב של החיים, הוא הלב שלי, הוא הלב של, של הילד שלי, הוא הלב של העולם הזה, הוא הלב של עם ישראל, משם אני יכולה לקבל עמדה נפשית של, של סבלנות. ופה הרב עושה הבחנה בין סבלנות משובחת לבין אולי מה שקצת תיארנו קודם, הסבלנות הלא מאמינה. יש סבלנות שהיא שייכת לחוסר אמונה, גם ככה לא משנה, אין, כן, אמרנו הכל, הכל גם ככה, כזה בלגן ושום דבר, אז מין סבלנות, מה שהיום קוראים סובלנות, כן? תהיה סובלני, אז מה אם עשו ככה ועשו ככה, תנמיך ציפיות, אין, אין שום דבר ש, שגם ככה זולג לאן שהוא, מוביל לאן שהוא, הכל, זה, זה הסבלנות, שהרב אומר, הסבלנות הלא בריאה, הלא נכונה. יש סבלנות משובחת. סבלנות משובחת שהיא באה על גבי האמון בטוב. כשיש אמון בטוב, אז ודאי, יש לנו תפקיד להצמיח, לעודד, לפעול, כן, ביחס לכלל, ביחס לעצמנו, כן? מידות שאנחנו רוצים לתקן, ושאיפות, יש לנו שאיפות מעצמנו. אבל זה עוד לא הולך, זה עוד לא... בסדר, יש סבלנות. מה הסבלנות? מאיפה הסבלנות לא מגיעה? כי יש אמון בטוב. כשיש אמון בטוב, יש סבלנות. יש סבלנות כי אנחנו יודעים שבפנים קורים תהליכים, וצריך לעודד אותם, ולרומם אותם, ולהצמיח אותם, ופחות... פחות לפקד עליהם, פחות לייצר כזה מין ציפייה חיצונית כזאת ש, כן, שגוערת במציאות שהיא לא מספיק, זה לא הדרך שבה מצמיחים. ציפיית יתר היא לפעמים ביטוי של חוסר אמונה. חוסר אמונה שקיים בפנים טוב, אז אני חייב להביא אותו כאן ועכשיו, אחרת מה יקרה? לא, יש בפנים טוב. והילד הזה, הוא בפנים הוא טוב. למדנו נכון השנה את, את רבי שמעון ורבי אלעזר עם החמורים, נכון? זוכר? נכון? ביום הורים זה היה? שהוא העלה את החומרים לגג? למדנו או לא? מה? רבי שמעון ורבי אלעזר, שרבי אלעזר היה אוכל לחמים, ואז באו החמרים, והוא העלה להם את החמורים לגג, ואחר כך הוריד פי שתיים, לא? מה? לא, זה מדרש, אם לומדים זוכרים, אם אתם לא זוכרות, אז לא למדנו. מה? לא, כי אם לא למדנו, אולי אני אביא את זה שבוע הבא, זה מדרש יפה. אז על האמון של רבי שמעון, רבי אלעזר היה שם בתקופה מאוד לא בן של רבי שמעון, לא התנהג כמו בן של רבי שמעון. האמון של רבי שמעון ברבי אלעזר, שהוא היה באותו זמן איזה נער גברתן כזה שחיפש חוויות בחיים והיה מין כזה אישיות, לא בדיוק, מה, איפה הציפייה? יש לו שם אמון גדול בטוב הפנימי שקיים שם. טוב הפנימי קיים ואתה צריך להצמיח אותו, אתה לא בעלים עליו. אתה צריך לתת בו אמון, ולהצמיח, ולהאמין, וזה נקודת מוצא שלנו בכלל לחיים, לילדים, לעולם, לעם ישראל. ממילא זה מקור הסבלנות. מקור הסבלנות היא באמון בטוב. כשיש אמון בטוב, אז הזרע קיים שם, צריך להצמיח. הרב אומר לאחד מהאנשים שהיו קרובים אליו, קראו לו הרב דוב בילשטיין, שהוא היה רב חבדניק שהיה מחובר לרב קוק, והילדים שלו ככה התרחקו, והרב אמר לו, תשמע, אתה תאמין בהם, ותצמיח את הטוב שבהם, ותדע לך שכל מה שאתה מאמין בהם, הכל יצמח, הכל יפעל, הכל יצא אל הפועל. אז הוא שואל אותו, מתי? מתי? אני רוצה לדעת מתי זה יתממש. אומר לו הרב, יכול להיות שהשנה, יכול להיות שגם עוד 10 שנים, יכול להיות עוד 50 שנה, יכול להיות שזה יצמח אצל הילדים שלהם, ואולי אצל הנכדים. אבל כל מה שפעלת והאמנת, הכל יצא אל הפועל. זה נקודת מוצא שהטוב נמצא בפנים, הוא עובר תהליכים, לא בהתאם לכללים שלנו, לא בהתאם לקצב שלנו, לא בהתאם להבנות שלנו לפעמים. אבל אנחנו לא משועבדים את הכל להבנות שלנו, אנחנו יכולים לשחרר, אנחנו יודעים שאנחנו פועלים עם מגמה הרבה יותר גדולה וכוללת, שנקודת המוצא שלה, שהטוב נמצא, קיים ומנצח, הולך ומתגבר. והתפקיד שלנו זה להיות צינורות של הטוב, ולתת אמון בו, שהוא הולך וצומח, לגדל אותו, להצמיח אותו, ומשם אנחנו גם מקבלים את הסבלנות, את האורך הרוח, את חוסר ההתפוצצות שלנו אל מול אכזבות, כי אנחנו יודעים שגם השלבים האלה שלא בדיוק פועלים לפי הבנתנו, גם הם חלק מהסבלנות, גם הם חלק מהאמון, גם הם חלק מהטוב שהולך וצומח. אז זה תורך הרבה, הרבה תפילה לסגל את זה, כי באמת זה עמדה שהיא מאוד מאוד חשובה. טוב.